חינוך במצוות את זין. המצווה שלא לשבור עצם מן הפסח. כותב משורשי המצווה לזכור ניסי מצרים כמו שכתבנו באחרות. ובהמשך הוא כותב כך: ואל תחשוב בני לתפוס על דבריי ולומר, ולמה זה יצווה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזיכרון אותו הנס, והלא בזיכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרינו. אז על זה אומר החינוך, כי לא מחוכמת תתפסני על זה, ומחשבת הנער יסיחה לדבר כן. ואתה בני, אם בינה שמעה זאת, ואתה אוזנך ושמע, הלמדך להועיל בתורה ובמצוות. אז כאן החינוך מעריך לבאר, דע, יסוד ידוע, כי האדם נפעל כפי פעולותיו, וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, עם טוב ועם רע. ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמיים, מיד ינטה אל הטוב, ובכוח מעשיו ימית היצר הרע. כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה מצד אחד. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור, ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצוות, אם אולי יעסוק תמיד בדברים של דופי, כאילו תאמר דרך משל, שיחריכו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת עם כל עסקו תמיד, כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת ליבו להיות רשע גמור. כי ידוע הדבר ואמת, שכל אדם נפעל כפי פעולותיו, כמו שאמרנו. ועל כן, אומר החינוך, אמרו חכמים זיכרונם לברכה, רצה מקום לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. רצה מקום לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. התורה היא רבה, הרבה להם תורה והרבה להם מצוות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כדי, אומר החינוך, להדפיס בהם כל מחשבותינו, ולהיות בהם כל עסקינו. זאת אומרת, המציאות של ריבוי המצוות בתורה, הממרה הזאת אומרת, הרבה להם תורה ומצוות. יש ריבוי של תורה וריבוי של מצוות. אז והמאמר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לאור מה שהחינוך אמר קודם, הוא בא לבאר את המאמר הזה, כדי להדפיס בהם כל מחשבותינו ולהיות בהם כל עסקינו. הריבוי של התורה והמצוות זה כדי להדפיס בהם כל מחשבותינו ולהיות בהם כל עסקינו, להיטיב לנו באחריתנו. כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו זיכרונם לברכה על זה באומרם במנחות, כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו, מובטח לו שלא יחטא, לפי שאילו מצוות תמידיות וניפעל בהם תמיד. שיר החינוך ואומר, לכן אתה ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקיך, כי אחריהם תימשך ואתה לא תמשכם. ועל, זאת אומרת, תבין שבמה שאתה עסוק, באופן טבעי אתה תימשך אחריו. אתה לא תמשוך את מה שאתה עסוק בו. מה שאתה עסוק בו, ימשוך אותו אחריך, אותך אחריו. ואל יבטיחך יצריך לומר, אחרי היות ליבי שלם ותמים באמונת אלוקים, מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצץ עם הליצים ולדבר צחות, וכיוצא באילו הדברים שאין מביאים עליהם אשמות וחטאות. הם לא בגדר עבירה. הלא גם לי, לבב כמוהם, קוטני, אבה ממותניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? אז זה אומר החינוך, על בני, ישמר מפניהם, פן תלחד ברשתם, רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר דעתך זה, אל יקשה עליך מעתה ריבוי המצוות בעניין זכירת ניסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עסקנו בהם נתפעל אל הדבר. אז החינוך שאל את השאלה, מדוע יש כל כך הרבה מצוות שהם זכר ליציאת מצרים, והחינוך ענה את התשובה שהוא ענה. בראשונים יש עוד כמה תשובות על השאלה, על השאלה הזאת. יש פסוק, הפסוק אומר בסוף ויקרא, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. מצד אחד כתוב בדיברה הראשונה בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. ומצד שני כתוב, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. חז"ל דורשים ידוע, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. זה הסיבה, אומרים חז"ל, שזה שעבד עברי, שאומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, והגישו אדוניו אל, אל האלוהים, ורצה אדוניו את אוזנו במרצח. אוזן זו ששמע על הר סיני. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מבית עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו, תרצה. פירושו של דבר, מכיוון אחר, כמו שאמרנו, החינוך, התשובה שלו על ריבוי המצוות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אחרי הפעולות, האדם יזכור עסקיו, פעולותיו, הם הקובעות את הצביון שלו. במה שהוא עסוק, באותו דבר הוא שייך. לאותו דבר הוא שייך. אם הוא עסוק בדברים טובים, אם הוא עסוק בדברים מועילים, אז ממילא גם הלב שלו יהיה לב טוב, לב מועיל. וחס וחליל הלב. אבל יש מבט נוסף לעניין הזה. וביאור נוסף במאמר הזה של חז"ל, שכמו שראינו, החינוך על יסוד על היסוד שלו, הוא מפרש את המאמר הזה של רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, זה לא רק שייך למצוות שהם זכר ליציאת מצרים, אלא זה שייך בכלל, לתורה בכלל, לריבוי של המצוות ולריבוי של התורה בכלל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. המדרש אומר, בפרשת שמות, שהפותח פתח לחברו, נפשו חייב לו. אדם שמקבל מהשני משהו, יש לו חיוב, עד כדי כך שכביכול קנה אותו. עד כדי כך. התורה לא חוסכת בתיאורים של הטובות שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים. וחז"ל אומרים שהסיבה לדבר, כדי להסביר לנו, לתת לנו מושג ולגרום לכך שאנחנו נרגיש את הטובות הגדולות האלה, כדי שנבין מה זה מחייב. מה זה מחייב? מה המשמעות של כל הטובות האלה שעושה הקדוש ברוך הוא עם ישראל? זה מחייב כנגד. הפותח פתח לחברו, נפשו חייב. הוודאי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא מנמק מדוע באמת אנחנו נחשבים עבדים. מכוח מה נובעת העבדות? אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. אז למשפט הזה שאשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, יש כמה משמעויות. יש כמה מישורים, כמה הבנות. קודם כל, עבדות פשוטה. הוצאתי אותם מעבודת פרך. אבל יש כמה רמות. אבל התורה באמת מתארת בכמה צורות, כדי שכל אדם במדרגה שלו יבין מאיזה מצב הוא חולץ ולאיזה מצב הוא הגיע. וזוהי הסיבה גם שבפרשת קריאת שמע, כשאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים ומקבלים עלינו עול מצוות, הצמידו אנשי כנסת הגדולה לאותה קריאת פרשת שמע גם את זכירת יציאת מצרים. משום שזכירת יציאת מצרים היא קבלת עול, היא חלק מקבלת עול המצוות. כשאתה זוכר את היציאה, אתה זוכר באיזה מצב היית, ואתה רואה באיזה מצב אתה נמצא, אז זה מחייב. זה מחייב קבלת, זה משמעות של קבלת עול. אבל כמו שהחינוך אומר, התורה משתמשת בהרבה מצוות כדי להזכיר לנו את עניין היציאה. אבל יש פה נקודה נוספת, שהיא באה לידי ביטוי, כמו שאמרנו במאמר הזה, של רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לא רק כדי להחדיר בנו את עניין העול, אלא התורה באופן כללי, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אנחנו בדרך כלל רגילים לומר שיש תרי"ג מצוות בתורה, כך מנו מוני המצוות. תרי"ג מצוות בתורה. אבל ידוע שבספר מעלות התורה, לאחיו של הגר"א, מביא בשם הגאון, שהגאון אומר שלמעשה תרי"ג מצוות הם כללים. התרי"ג מצוות הם כללים, אבל אין ספור למצוות של התורה. אין ספור למצוות של התורה. לא ייתכן, גם הוא אומר, שמצאנו בסך הכל שלוש מצוות עד פרשת בו. לא ייתכן שכל מה שכתבה התורה קודם זה לא מצוות. כך הוא מביא בשם הגר"א. אלא כל מילה ומילה בתורה, כל מילה ומילה בתורה, הכל מצווה. צריך רק לפתוח את העיניים, צריך רק לקבל את ההכשר, את ההכשרה, לראות מה שכתוב. אבל למעשה כל מילה ומילה בתורה היא מצווה. וכל מילה ומילה בתורה היא שייכת למה שכתוב, כמו שאמרנו, השם רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה להם תורה ומצוות הוא גם בכל מילה ומילה בתורה. רק צריך חוכמה, צריך לדעת, צריך לראות בתוך מה שכתוב את מה שמסתתר מאחורי המילים. אבל למעשה כל מילה ומילה בתורה היא מצווה. כך הוא מביא בשם הגר"א. והאמת היא שניתן היה להכניס את זה גם כן למה שאומרים, מה שמשנה אומרת במסכת אבות. בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול היה להיברות, אלא ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. יכול היה להיברות במאמר אחד, אבל התורה מעריכה ומתארת בעשרה מאמרות. מדוע? לא רק המושג כדי ליתן שכר טוב לצדיקים, זה לא רק מצד השכר, אלא הפירוש הוא שאצל הצדיק, באמת, כל מה שכתוב בתורה, כל מילה שכתובה בתורה, יש לה משמעות. היא לא נכתבת לחינם. כל דבר ודבר שכתוב בתורה יש לו משמעות. וזה מה שאומרים חז"ל, כתוב, וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, או ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב. אומרים חז"ל, ליתן שכר על כל דיבור ודיבור. מדוע? משום שכל הנהגה והנהגה, כל פעולה ופעולה שאברהם אבינו מבצע, בין כשהוא הולך לעקדה ובין כשהוא מכניס אורחים, כל דבר ודבר, כל דיבור ודיבור יש שם, זה תורה. זה תורה. זה מלא משמעות. אצל אדם גדול, אז כל פעולה היא תורה. כל פעולה היא תורה. אין נדנות של יד, אין נדנות של אצבע. אין הליכה שהיא לא תורה. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. משום שככל שאדם הוא יותר גדול, אז התורה שלו היא יותר גדולה. ככל שאדם עולה במדרגה, אז התורה הופכת להיות תורה הרבה יותר גדולה. היא לא מצומצמת. וזה הפירוש ליתן שכר על כל דיבור ודיבור. הנקודה פה היא לא השכר, כמו ההפיכה של כל פעולה לפעולה משמעותית. אין פעולה הכרה, אין פעולה שהיא לא, היא סתמית. וזה מה שאומר הגר"א. שאין מילה בתורה שהיא לא מצווה. אין מילה בתורה שהיא לא מצווה. מה שאנחנו אומרים, תרי"ג מצוות, הפירוש שאומר הגר"א זה כללים. זה כללים. אבל באופן בסיסי, כל מילה בתורה היא מצווה. כל משפט שהתורה מוציאה. אנחנו אומרים, כל קוץ וקוץ הוא משמעותי. כל תג ותג הוא משמעותי. עד כדי כך. זה גם הביאור בגמרא בסוף מסכת מכות. גמרא מפורסמת. דרש רבי סמלאי 613 מצוות נאמרו לו למשה. 365 לוין כמניין ימות החמה. ו-248 עשה כנגד דבריו של אדם. אז כשאנחנו קוראים את הגמרא הזאת, נראה שיש פה משהו שהוא כנגד. אנחנו יודעים, יש 365 ימים בשנה, יש 248 איברים באדם, אז המצוות תעשה הם כנגד, והמצוות לא תעשה. אבל האמת היא שיש פה דבר לכאורה, הרבה יותר יסודי. הפירוש הוא, באמת, כשהתורה היא תורה גדולה, אז הפירוש הוא שבאמת כל יום ויום יש לו את התורה שלו. כל יום ויום יש לו את התורה שלו. כל רגע ורגע יש לו את התורה שלו. היום של אתמול זה לא היום של היום, והיום זה לא מחר. היכולת צריך להבין, הרי מובא גם בשם הגרא, באופן, במקום אחר, מובא בשם הגרא, שתלמידיו שאלו אותו, האם הוא שמו רמוז בתורה, אז הוא הראה להם, הראה לתלמידים שלו. אבל זה לא רק שהוא רמוז בתורה. בתורה יש הכל. בתורה הכל רמוז. רק הבעיה, החוכמה היא לראות איפה. אבל צריך להבין שכל המציאות, כל המציאות, על כל חלקיה, על כל גווניה, על כל פרטיה, הכל נמצא בתורה. וכמו שכל המציאות נמצאת בתורה, גם כל הזמנים נמצאים בתורה. אז כשבאים חז"ל ואומרים שהמצוות, מצוות לא תעשה הם כנגד 365 ימים שבתורה, לכאורה הכוונה היא לומר שלמעשה באמת, כל הזמן, כל מציאות הזמן, היא מציאות שנמצאת בתורה. והזמן, מצד אחד הוא חוזר על עצמו, מצד שני הוא מתחדש. וזה הפשט, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אתה צריך לדעת שיש התייחסות בתורה לכל יום ויום, מהימים שעוברים עליך. לכל רגע ורגע יש התייחסות. החוכמה היא למצוא את הדבר, לראות את הדבר, להרגיש את הדבר. אבל זה תלוי, כמו שאמרנו, ברמה של האדם, באיזה רמה האדם נמצא, באיזה גובה הוא, באיזה גובה הוא נמצא. ככל שאדם יותר גדול, היכולת שלו לראות בתורה דברים חדשים הופכת להיות יכולת יותר נרחבת, וממילא גם הקריאה שלו, ההדרכה שלו, השאיבה שלו מהתורה הופכת להיות יותר משמעותית. יש ביטוי בגמרא בחגיגה, ביטוי ידוע. הררים התלויים בסערה. הררים התלויים בסערה. חוד שבת, הררים התלויים בסערה. הפירוש הוא, מצד אחד זה סערה. אבל צריך להבין שכל שערה ושערה עומדים מאחורי הערים. כל שערה ושערה, כל פסיק ופסיק עומדים מאחורי הערים. בהמשך הגמרא שם, הגמרא אומרת, אחרי ש613 מצוות נאמרו לו למשה, אומרת הגמרא, בא דוד ומידן על 11. לכתיב מזמור דוד, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים, פרק תתוו בתהילים. בא ישעיהו ומידן על 6. בא חבקוק בסוף, אומרת הגמרא, ומידן על 1. וצדיק באמונתו יחיה. לכאורה, כוונת הגמרא, היא מצד אחד, כמו שאמרנו, תרי"ג מצוות הם כללים. כשבא דוד ומידן על 11, פירושו של דבר, הפירוש הוא ככה, כשאנחנו אומרים תרי"ג מצוות הם כללים, פירושו של דבר, שבכל מצווה יש מדרגה כזאת, שבכל מצווה אתה רואה איך היא קשורה לכל 613 המצוות. אתה רואה את הקשר שלה ל-613 המצוות. כשבא דוד ועמידן על 11 פירושו של דבר שהייתה כזאת ירידת הדורות, שכבר אין אפשרות, כבר לא יכולים לראות איך בכל מצווה אני מרגיש את אני רואה איך היא קשורה ל-613. אבל אני יכול כן לראות איך בכל מצווה יש קשר לאותם 11 כללים שהביא דוד. וכשבא עם ישעיהו ומידן על 6, זה עוד ירידה. עד שבא חבקוק ומידן על 1. בדורו של חבקוק אפשר היה לחוש בכל מצווה ממצוות התורה איך שהיא שייכת לצדיק באמונתו יחיה, לאמונה. אבל זה בדורו של חבקוק. מה נאמר אנחנו? צריך להבין, המציאות של כלל, העובדה שיש לנו כלל, כלל פירושו של דבר, כלל זה אינו אוסף של פרטים. כלל פירושו של דבר מציאות אחרת. כלל זאת מציאות לעצמה. זה לא אוסף של פרטים. אז הפירוש הוא שבאמת, כשהגרא אומר שיש לנו 613 מצוות, ולמעשה 613 מצוות האלה הם כללים. הם כללים פירושו של דבר שיש פה משהו נשמתי, כמו שהנשמה היא כלל. הנשמה היא כלל. אז הפירוש הוא שבכל עבר ועבר מעברי הגוף, שהם התפרטות של הנשמה, גם באדם יש איברים יותר כלליים, כמו שהגמרא אומרת, יש עבר שהנשמה תלויה בו, ויש עבר שאין הנשמה תלויה בו. יש עבר שאם הוא נלקח, האדם לא מסוגל להמשיך לחיות. יש עבר שגם אם הוא יילקח, אבל האדם יוכל להמשיך לחיות. אבל עבר שהנשמה תלויה בו, פירושו של דבר, שבעבר הזה תלויה הנשמה. אם הוא איננו אין. יש איברים שהם איברים שהם הבסיס. כשיש פגם באחד האיברים, כמו שאומר הכוזרי, ישראל באומות כלב באיברים. כשיש חולי באחד האיברים, הלב מרגיש. משום שיש קשר של חיות, בין הלב לשאר האיברים. אז כשאנחנו מדברים על כללים בתורה, פירושו של דבר, כמו שאמרנו, שכשיש איזשהו פגם, יש איזשהו פגם באחת מהמצוות, אז בדור של משה רבינו, זה הורגש בכל המצוות. משום שקשר החיות, שבין כל 613 המצוות, הוא, כל אחת מהם היא כלל. כל אחת מהם היא כלל. בכל אחת מהם אתה מרגיש את החיות של כל המצוות כולם. אבל בדור של דוד הייתה ירידה כזאת שכבר רק היכולת, מה שיכול היית להרגיש זה את 11 הכללים. בא דוד ועמידה על 11. ובדורו של חבקוק זה עוד פחות. אבל הרגשת. הרגשת, הייתה הרגשה שכשיש איזשהו פגם באחת המצוות, זה פגם באמונה. גם באמונה. המציאות של התורה ככלל, התורה ככלל, זה מציאות אחרת. מציאות שונה לחלוטין. באור זה צריך להבין גם אנחנו לוקחים לדוגמה השולחן ערוך. בשולחן ערוך יש אוסף של הלכות. בשולחן ערוך יש אוסף של הלכות. הלכות ששייכות לאור החיים, ליורדיה, לחושן משפט, לאבן העזר, לכל מיני עניינים. אבל זה אוסף של הלכות. תלמיד חכם, פירושו של דבר, אדם שמסוגל, כשהוא קורא סעיף בשולחן ערוך, לא רק להבין, לראות אותו כפרט, אלא לראות בסעיף של השולחן ערוך יסוד. להבין, להבין מה הצד המחיה, מה עומד מאחור, מה עומד מאחור, משום שצריך להבין, כמו שאמרנו, שהתורה היא חיה, היא לא משהו יבש, יש חיות פנימית שנמשכת בכל החלקים של התורה. אז כשהמחבר כותב סעיפים בשולחן ערוך, פירושו של דבר שהוא כותב לנו, הרי הוא לא מתייחס להרבה שאלות שאנחנו נפגשים איתם היום. איך פוסק היום יכול להכריע בשאלות האלה? התשובה היא, יכולת ההבנה של הבסיסים שעומדים ביסוד הדברים. מה עומד ביסוד? כשאתה, יש לך מגע עם הכלל, יש לך מגע עם עיקר החיות, אתה אחר כך ממנו יכול להוליט. אבל כשאין לך מגע עם עיקר החיות, אתה נפגש עם משהו יבש, עם דבר שהוא איננו חי, או כל פנים, אתה לא מרגיש בו חיות. איך מזה תוכל להוליד? איך מזה אפשר יהיה להוליד? וזה לא רק ביחס לשולחן ערוך, זה כך גם ביחס לתורה, כמו שאמרנו. כי התורה למעשה היא כללים, כך אומר הגר"א. אז היכולת להוליד היא בהבנה שיש פה חיות. אם אין פה חיות, אי אפשר להוליד. מובא בשם אחתם סופר על הפסוק שנזכר בפרשת המלך, וכתב את משנה התורה על ספר וקרא בו כל ימי חייו. אז הפשט הפשוט, וקרא בו כל ימי חייו, הוא יצטרך ללמוד בספר. אומר הכתב סופר, וקרא בו כל ימי חייו. בספר כתוב כל ימי חייו. צריך להבין שבספר כתובים כל החיים. הנקודה היא רק היכולת לקרוא, היכולת להבין במה שכתוב את כל ימי חייו. וזה, כמו שאמרנו, זה צריך הכשרה. אדם, כדי להגיע למדרגה כזאת, שהוא יוכל לקרוא בתורה את כל ימי חייו, צריך הכשרה, צריך להתאמץ. בלי ההכשרה, בלי העמל, בלי היגיעה, זה לא ייתכן. זה לא ייתכן. אז קודם כל צריך להבין שכדי צריך ללמוד. בלי ללמוד אי אפשר שיהיה מגע. בלי ללמוד, הכוונה בלי ללמוד להשקיע זמן ולהשקיע מרץ ולהשקיע עמל, אין אפשרות להשיג את מה שכתוב. הדברים הם לא כתובים בצורה פשוטה. תורה זה לא לימוד שאדם יכול ללמוד אותו על כיסא נוח. תורה זה לימוד שאדם צריך כדי להבין את מה שכתוב, להתייגע. להתייגע, כפשוטו. זה דבר אחד. אבל דבר שני, זה נוגע למה שנאמר כאן. כיוון שהתורה היא חיים, וכיוון שהדברים שכתובים בתורה הם, כמו שאמרנו, עניינים כלליים, הם כלל, הם אינם פרטים. זה נראה כאילו פרט, אבל זה לא פרט. כל מה שיש בתורה הוא כלל. אז ממילא צריך אדם לחנך את עצמו, להיות כללי, לא להיות פרטי. לא להתרומם, להכרה, להבנה, שהלימוד הוא לימוד, לא לחינם אומר הזוהר, מובא, לא יודע אם זה בזוהר עצמו, אבל כל פנים, כתוב בספרים, הורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חד. מדוע? משום שבאמת, התורה היא כלל. אז כדי באמת להשיג תורה, צריך להיות אדם צריך להפך להיות במדרגה של כלל, להיות שייך לכלל, להבין שהמציאות שלו היא לא נגמרת באני שלו, אלא להרגיש את השייכות שלו לכלל ישראל, את השייכות שלו לכלל בכלל, לכלל. אבל יותר מזה, צריך בשביל להשיג תורה מסירות נפש. בשביל להשיג תורה צריכה להיות מסירות נפש. מסירות, זאת אומרת, לא רק להיות כללי, אלא להיות מוכן למסור את הנפש בשביל הכלל. יש מסירות נפש שאדם מוסר את הגוף, אבל יש מסירות נפש שאדם מוסר את הנפש. משקיע את כל מה שיש בו, את כל הצד הרוחני שיש בו, בשביל כלל ישראל. בשביל כלל ישראל. וכמו שאמרנו, ההתקשרות, היכולת להתקשר עם הצד החיוני שבתורה, עם הצד הכללי שבתורה, היא דורשת את המסירות נפש. היכולת להשיג לא רק את מה ש... את הצדדים הפשוטים יותר, אלא את מה שעומד מאחורי, את מה שמסתתר מאחורי, לקרוא את מה שמתחת לאותיות הכתובות, וצריך להתאמץ, צריך להתאמץ, משום שבאמת יש הרבה דברים שהם לא, הם לא כתובים בגלוי, הם בכוונה, כתובים בצורה בלתי גלויה, בצורה נסתרת. הרמב"ן, להקדמה לפירוש המשנה, אומר את זה ביחס לאגדות של התורה. אבל זה לא רק ביחס לאגדות. יש הרבה דברים בתורה שהם לא כתובים בצורה הנגלית. בצורה הנגלית הכוונה היא על פני השטח. אלא צריך להתייגע בשביל להשיג אותם. אבל כמו שאמרנו, להתייגע פירושו של דבר פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו. ברמב"ם כתוב שם בהקדמת הפירוש, בהקדמה למשנה, שצריך גם להתפלל על כך. אדם צריך להתפלל, לייחד את ליבו לקדוש ברוך הוא, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, שיזכה אותו להבין. שיזכה אותו להבין. משום שבאמת צריך זכות. באמת צריך זכות. כדי להבין את מה שכתוב, את מה שהתורה אומרת. וכמו שאמרנו, בתורה יש כל מיני מדרגות. כל מיני מדרגות. יש כל מיני מדרגות של הבנה. בכוונה ישנן כל מיני מדרגות של הבנה. משום שנקודת המוצא היא שלא כל אחד מסוגל להבין את הכל. לא כל אחד מסוגל להבין את הכל. יש כאלה ויש כאלה. אבל מי שבאמת רוצה, מי שבאמת מרגיש אחריות, מי שמרגיש אחריות על כלל ישראל, אז צריך לדעת שזהו האתגר הגדול ביותר. זוהי העבודה המייגעת ביותר, הקשה ביותר, אין למעלה ממנה. משום שהיא דורשת מסירות נפש של חיים. כי כדי להשיג את האור של התורה, כדי להשיג את כמו שאמרנו, את מה שהתורה מסתירה בתוך כפלי האותיות, בתוך התגים ובתוך הקוצים, אז בשביל זה צריך אדם למסור את כל החיים שלו בשביל זה. וגם אחרי שהוא ימסור, אף אחד עוד לא מבטיח שהוא יזכה. אבל הוא צריך לפחות מצד הנכונות למסור את כל החיים. למסור את כל החיים בשביל זה. זה משהו אחר. זה מציאות אחרת. אבל כשאדם זוכה לכך, כן, אז כמו שחז"ל אומרים, בפרק עניין תורה, אדם יכול, כשאדם זוכה ומוסר את הנפש, מוסר, כמו שאמרנו, מוסר את החיים, בשביל להבין את סוד השם, לדעת את מה שריבונו של עולם נתן לנו אפשרות לדעת, את מה שריבונו של עולם זיכה אותנו לדעת, אז הזכות היא זכות גדולה. אז הזכות היא זכות גדולה. אבל זה לא רק זכות גדולה. זכות גדולה זה לא רק זכות גדולה לאותו אדם, זה זכות גדולה לכלל ישראל. זו זכות גדולה לכלל ישראל. מדוע? משום שכמו שאמרנו, המציאות שאנחנו חיים בה היא מציאות של כביכול
נתק, גם חס ושלום. אם הגמרא אומרת שבך בקוק ומידן על אחת, אז כמו שאמרנו, אז אפשר היה בכל מצווה ומצווה התורה להרגיש את האמונה, את הדם, דם התמצית של האמונה. אבל אנחנו היום בדור אחר. אנחנו בדור אחר לגמרי, במציאות אחרת לגמרי. חבקוק הוא עוד נביא, חבקוק הוא עוד נביא, אבל אנחנו נמצאים בדור יתום. אז ככל שמצד אחד המציאות היא כל כך נמוכה, אבל מצד שני יש מי שמוכן להיות או לבנות את עצמו כאישיות כללית, כאישיות ששייכת לכלל, כאישיות שדואגת לכלל, כאישיות שמוכנה למסור את הנפש בכפי לכלל, אז ממילא הערך הוא הרבה יותר גדול. הערך של המעשה, משום שאפילו בדורו של חבקוק, כשהם עידן על אחת, אבל אז, כשיש מצב של נבואה בארץ, אז זה הרבה יותר קל. הנבואה זה לא רק נבואה, הזכרנו פעם. הנבואה זה גם מציאות של תורה היא מציאות אחרת. כשיש מציאות של נביא, אז גם הלימוד תורה הוא לימוד בקנה מידה אחר לגמרי. אבל במציאות שלנו, כשהעולם הוא עולם כזה נמוך, מצד אחד יש לימוד תורה בהיקף עצום, אבל מצד שני אנחנו אנשים קטנים. אין בינינו אנשים גדולים, כמעט. אנחנו כולנו קטנים. אז כשיש מסירות נפש, ושיש התעוררות לעשות למען הציבור, וכשאנשים מוכנים למסור את החיים בשביל לדעת את רצונו של מקום, להבין מה שכתוב, להתחבר אל החיות של מה שיש בתורה, לגוע בצד החי של התורה, אז בלי ספק יש לזה ערך עצום. בלי ספק יש לזה ערך עצום. אבל הכל, על הבסיס הזה שאומרים חז"ל, חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אז כמו שאמרנו, החינוך אומר, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, כי האדם, אחרי הפעולות יימשכו הלבבות. וככל שאדם יותר ויותר פועל, עוסק בעניינים האלה, ממילא הוא הופך להיות אדם אחר. אבל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, אמרנו, אפשר להבין, וזה פירוש שראשונים ואחרונים אמרו אותו, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, התורה היא רבה, התורה היא גדולה, התורה היא מלאה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. ככל שאדם התורה שלו יותר גדולה, ככל שאדם התורה שלו יותר רחבה, ככל שהאדם הוא עם תורה יותר מקיפה, עם תורה יותר משוכללת, ממילא הוא יותר ויותר חי. הוא יותר ויותר נושב, הוא יותר ויותר מחובר אל עיקר המציאות. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם, נתן להם את האפשרות להתחבר, להיות שייכים לריבוי של התורה. הריבוי של התורה, כמו שאמרנו, הגר"א אומר, הוא אינסופי, אינסופי. משום שכל עוד בתורה גנוזים בה אלפי דברים, רק הבעיה היא לראות אותם, הבעיה לגלות אותם. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה, הוא מגדיל את התורה, נותן לנו אפשרות להגדיל את התורה, וממילא להאדיר את שמו.